פרק 2, אנחנו יושבים גבוה גבוה בנגדלים, תכף נציג את האורחת. אני גבע תלם, צידי אריאל קלם.
שלום, שלום.
והאורחת שלנו הפעם, דורית טורפז, טבולה.
היי.
שלום, דורית.
מה קורה? או!
ואחרי הפתיח הזה...
זה השלב שאני מציגה את עצמי?
זה השלב שאני אתן קצת קרדיט לספונסר שלנו.
יאללה.
אפס פלייר. מי שלא יודע, אפס פלייר הם הספונסרים של העונה הזאת. כן. כל הכבוד להם. אפס פלייר מפתחת טכנולוגיות למדידה וייעול של שיווק אפליקציות. אם גם אתם רוצים לקבל החלטות טובות עבור האפליקציה והמשתמשים שלכם, בקרו את אפס פלייר ב-appsflyer.com. זה לא מוקלט מראש, המסר הזה. זה יפה שהצלחתי.
אני אוהב את זה, כי זה קצת, זה יותר אותנטי.
אותנטי. אותנטים זה אנחנו.
ואותנטיות בפרסום זה חשוב ממש.
חשוב.
דורית, המיקרופון אצלך. ספרי לנו קצת מה את עושה. טבולה עושים למי שלא יודע.
סבבה. מהזי לכולם, ותודה על ההזדמנות. אז אני דורית טורפז, ואני דירקטור אוף פרודקט מרקטינג בטבולה. אני אתן, נסה לתת שתי משפטים על טבולה. טבולה מאפשרת, טבולה למעשה, מאפשרת לגולשים ברחבי העולם לגלות תוכן רלוונטי שיכול להיות מעניין עבורם, על בסיס ניתוח העדפות הקריאה שלהם, דפוסי הקריאה שלהם. אתם בטח מכירים אותנו מהווידג'ט בסוף האתרים.
Content you may like.
כזה. אכן.
כתבות שאולי עניינו אותך?
אני לא דובר עברית.
קורה רק בעברית.
אז בדיוק, זה לא קורה רק בעברית, זה קורה
לא,
בכל רחבי העולם.
לא, אני קורה רק עברית.
והיום אנחנו עובדים בכל רחבי העולם, היום אנחנו, הרבה יותר מזה, אנחנו ממליצים על כל דבר, בכל מקום, אנחנו עובדים עם מגוון של יצרניות פלאפונים וחברות רשתות סלולר, ובעצם אנחנו מציגים במסכי הפתיחה שלהם תוכן שיכול להיות רלוונטי למשתמשי הפלאפונים, על בסיס, שוב, ניתוח העדפות הקריאה שלהם.
באנדרואיד כאילו?
נכון.
וואלה.
כן.
מעניין.
לא ידעת?
לא.
אני גם לא, אני שמעתי את זה עכשיו.
אז הנה, גילית משהו חדש.
כל הכבוד.
ולפני כשנה רכשנו גם חברת e-commerce, אז אנחנו גם פעילים בתחום המלצות e-commerce, ונראה לי שדיברתי מספיק על טבולה והגיע הזמן לדבר עליי. היום אני בטבולה מנהלת מחלקת פרודקט מרקטינג, כמו שאמרנו, מחלקה גלובלית, אחראית על כל המוצרים לצד המפרסמים של טבולה. יש לנו מעל 15,000 מפרסמים שמשתמשים בפלטפורמה שלנו כדי להגיע ל... אני רוצה להגיד 500 מיליון משתמשים ביום.
בלי לחץ.
צריכה לדעת את הדברים על הפרודקט מרקטינג, בכל זאת. והמחלקה המונה 7 אנשים, יושבים בתל אביב, ניו יורק, לונדון ובנקוק.
בגלל זה הגלובל.
אכן.
תל אביב, ניו יורק.
לונדון
ובנקוק.
זה בעצם ההאבים הגדולים שלנו בעולם.
כאילו לא ישנה.
כאילו תמיד
מישהו ער. תמיד למישהו יש שאלה.
ממש.
המטרה היא להיות קרוב לשוק, קרוב ללקוחות, קרוב לאנשי המחירות שלנו. מה עוד אני יכולה לספר?
שאת מגייסת?
אני מגייסת.
אבל את צריכה לגייס למיקרופון.
עכשיו בישראל, לא למיקרופון, אלא ממש פה למשרדים, במגדלים הגבוהים עם הנוף היפה ומוזמנים. אז המחלקה מתעסקת בכל תחומי הפרודקט מרקטינג, כמו שאתם מכירים אותם, פוזישנינג, מסייג'ינג, גו טו מרקט סטרטג'י, אקסקיושן, ובגלל שיש לנו גם 300 אנשי מכירות ברחבי העולם, הרבה 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 מאוד סיילס אנייבלמנט, ואני מניחה שנדבר גם על זה היום.
כן, סביר להניח. זה גם בטח מחלקת פרודקט גדולה?
מחלקת פרודקט גדולה, בצד המפרסמים, זה באזור ה-15 מנהלי מוצר. עוד כנראה 20 אנליסטים, פרודקט אנליסט, ובצד של הפאבלישרים יש עוד מספר שאני לא
יודעת לזרוק אותו. טוב, יש פה הרבה דאטה, אז מישהו צריך לעשות לו אנליזה.
זה המוצר.
כן.
מוצר
דאטה. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר על השקה.
אז אנחנו הולכים לדבר על השקה. התלבטתי על איזה השקה?
כן, אתם משיקים המון, אז בעיה.
כי אנחנו משיקים המון, וכי נראה לי שקצת הוצאתי לעצמי שם בתעשיית הפרודקט מרקטינג הקטנה שלנו פה בישראל, כמישהי שמדברת בעיקר על כישלונות, ולא על הצלחות.
מעניין מאיפה זה הגיע.
אז אני תוהה, האם אני גם פוגעת באימפלויר ברנדינג של טבולה על הדרך, אבל אני באמת מאמינה ש...
אותנטיות, אותנטיות.
אותנטיות זה חשוב, מכישלונות אפשר ללמוד בסופו של דבר, כנראה שיותר מאשר הצלחות. ונדבר היום על השקה שמוצר מאוד מורכב, שעבדנו עליו מבחינת הפיתוח, המיצור, מיצור זה מילה, מיצור, ולידציה, השקה שלו כשנתיים, היו בו חלקים שהצליחו, היו בו חלקים שפחות הצליחו.
שנתיים זה אומר שזה משהו נורא נורא גם גדול וגם מורכב.
נכון.
נכון? אז מהו המוצר?
אז למוצר קוראים טבולה האימפקט, שזה בעצם חבילה של שירותים, מוצרים ופתרונות שמיועדים לברנד אדברטייזרס, ברנד מרקטרס, במטרה לתת להם מענה לכל צרכי ה-upper funnel brand awareness objectives and campaigns שלהם.
שאם אני נגיד נכנס עכשיו לטבולה, איזה סוג מוצר אני רואה, מה זה, זה סרטונים שתופסים מסך שלם, או שזה, זאת אומרת, איך זה...
אז זה מתבטא בהרבה דברים, המטרה הייתה באמת, פה אני כבר קצת נכנסת באמת לתוך איך ניגשנו לפיתוח של הדבר הזה, אבל לקחנו גם דברים שכבר היו קיימים, וגם תוספות, וניסינו ליצור חבילה שלא מבוססת רק על פיתוח, לא רק על קוד חדש שאנחנו כותבים, אלא לקחת, כמו שאמרתי, את הדברים הקיימים והנוספים, ולתת מענה הוליסטי. זה מתבטא במיקומים, זה מתבטא בכמה דומיננטי הפלייסמנט הזה, זה מתבטא בשיתופי פעולה שלנו עם חברות של ברנד סייפטי ווריפיקיישן, אם זה אומר לכם משהו, IAS, דאבל וריפיי, זה נותן מענה לצרכים של ויוביליטי, לצרכים של ריץ', וגם לזה שמפרסמים מהסוג הזה בקמפיינים כאלה, רוצים למשל להופיע בסביבה נקייה מפרסומות, הם רוצים לשלוט על מה קורה מסביב, אז אנחנו דואגים שהם יופיעו בסביבה של אדיטוריאל קונטנט, כשאין שום מפרסם אחר מסביב.
כאילו, הבילבורד הנקי, האונלייני, שבו אני לבד וממוקד וזה, ואף אחד לא צריך ללחוץ על זה, אלא...
סוג של מוצר פרימיום כזה, אני מניח, כי אתה לבד,
פרימיום?
כאילו אף אחד לא מפריע לך.
כן. זה כאילו CPM כזה של פעם?
נכון.
CPM... סליחה שאני אומר של פעם, כאילו, אבל... כאילו, של תחילת...
אז יש לנו כמה מודלי תשלום, יש גם CPM, יש יותר נכון VCPM, שזה על viewable impression,
אוקיי,
ויש גם cost per completed view.
המודלים... זה אומר מספר שניות שאני עומד על התוכן או משהו כזה?
זה אומר השלמה של אם מדובר בווידאו, אם השלמתי לצפות בווידאו.
אוקיי.
אני משלם רק אם סיימתי לצפות בווידאו, כן.
זה מעניין.
כן, אבל קודם אנחנו נשיק את המוצר בפרק, ואז תוכל להתנסות בו בבית.
אני אולי אנסה אותו.
אז דיברת על מאיפה הגיע הצורך, מאיפה באמת מגיע הצורך למוצר כזה?
אז טבולה היסטורית... עובדת טוב בעולמות הפרפורמנס. עכשיו, פרפורמנס אדברטייזינג זה קצת מונח קולבויני כזה, כי יש המון ורטיקלים והמון אובג'קטיבס, אבל בגדול זה עובד לנו. אנחנו מרגישים שאנחנו מרגישים, המפרסמים שלנו אומרים לנו שאנחנו נמצאים במקום טוב שם, אבל גם משיחות עם מפרסמים, בכל זאת, פרודקט מרקטינג, voice of the customer, וגם מרצון שלנו להרחיב את הסקופ שלנו, רצינו למצוא מוצר שיכול לפנות לשוק נוסף. לא שוק גיאוגרפי נוסף, אלא שוק נוסף של מפרסמים. זה יכול להיות, אגב, או מפרסמים שזה הקמפיינים האחידים שהם מריצים, זה יכול להיות גם בתוך מפרסמים שלנו, שעובדים איתנו על תקציבי פרפורמנס, יש להם גם תקציבים אחרים, תקציבים שהם יותר של awareness, לפעמים במחלקות אחרות שהיום אין לנו גישה אליהם. ורצינו שיהיה לנו גישה אליהם. אז ניסינו להבין בתוך הדבר הזה איפה אנחנו differentiating ourselves, גם בתוך ה-open web, מול שחקנים אחרים, וגם מול הגדולים, מול ה-world gardens, ואז דיברנו הרבה עם מפרסמים, עם הצוותי מחירות שלנו, ובסופו של דבר, חלק משמעותי בטבולה זה ה-supply שלנו. אנחנו עובדים עם האתרים המובילים בעולם, יש לנו מערכות יחסים מאוד טובות איתם, יש לנו חוזים ארוכי הטווח איתם, יש לנו מיקומים טובים. אז היה משהו מאוד טבעי בזה שהיכולת שלנו to diversify, גם מבחינת ה-customers, גם מבחינת ה-revenue streams, תבוא מפקג'ינג חדיש ומחודש של ה-supply, ולכן החלטנו לכוון לשם. אבל הייתה מחשבה גם לזה שכמו שאמרנו מקודם, זה לא מספיק שזה יהיה רק מודעה מאוד בולטת, אלא אנחנו רוצים לתת להם מענה מלא לכל הצרכים שלהם ולמכור את זה כחבילה. ואז התחלנו לנסות לחשוב מה החבילה הזאת כוללת.
אז הגדרתם איזשהו מוצר שזה מה שיצא ומה תהליך שלקח שנתיים, למה הוא בעצם לקח שנתיים?
שאלה טובה. עשינו הרבה מאוד טסטינג, עשינו הרבה מאוד ולידציות בשלבים שונים. אגב, לא רק ולידציות למוצרים, אלא גם ולידציות למסיג'ינג. בסופו של דבר, זה שוק חדש. זה שוק שהוא גם לא כזה קשה לחדור, לא כזה קשה, קל לחדור אליו. Agencies, יש להם תקציבי ענק. כל החברות המדיה רוצות את התקציבים האלה. היינו במקום שבו אנחנו צריכים למשוך אותם, כשהמטריקה זה האם אנחנו צריכים להביא לקוחות חדשים. ואז אתה נכנס למין איזה קונפליקט כזה, כי מצד אחד אתה רוצה לעשות ולידציה כמה שיותר מהר, מצד שני אתה רוצה לעשות את זה מול הלקוחות הנכונים, וזה לקוחות שאם אתה הולך אליהם מוקדם מדי, עם מוצר שהוא לא מספיק מוכן, אתה יכול לפשל, ולפשל בצורה שאתה גם לא תוכל לחזור שוב.
כן.
אז היה לנו המון כזה שלבים של צעד אחד קדימה וכמה צעדים אחורה, ניסיון להבין מה יכול, כאילו מתי זה MVP שהוא מספיק טוב, ואפשר לצאת איתו החוצה ללקוחות, והוא נותן מספיק ערך, ומתי אנחנו צריכים לעצור ולחזור רגע לדרוינג בורד.
יש MVP למוצר כזה?
כן, כי לא כל הפונקציונליות, יש פה איזשהו, שוב, המטרה היא לעשות ולידציה ולוודא שאנחנו מפתחים את הדברים הנכונים. אז אני אתן דוגמה רגע מעולמות הברנד סייפטי, האינטגרציה שדיברתי עליה עם החברות של ה-viewability והברנד סייפטי. אמרתי ברנד סייפטי עכשיו איזה 3 פעמים, נדמה לי. בסופו של דבר זה אינטגרציה טכנולוגית, זה כתיבת קוד, אין פה יותר מדי איך למצר את זה, אבל זה כתיבת קוד שצריכה לעשות.
מה זה נותן? מה הערך של זה למפרסם?
זה third party שבעצם אומר, אנחנו סומכים על טבולה, אנחנו דואגים לזה שהטראפיק שאתם קונים דרך טבולה, זה טראפיק שאנחנו גם מאשרים אותו. מאשרים אותו גם מבחינת התוכן שלו, הברנד סייפטיות שלו, הנה אמרתי ברנד סייפטי שוב פעם, אבל גם מבחינת viewability.
זה אומר שאם אני מפרסם ויש לטאבולה את תו התקן הזה, של IIS?
IIS זה אחת מהחברות, כן.
או דומיהם, אז אני קונה טראפיק שהוא ולידי, איכותי לצורך העניין.
זה אומר אני לא סומך רק על טאבולה שעושה קטגוריזציה לטראפיק שלי, אלא אני סומך גם על חברה חיצונית מוכרת בתחום שעובדת לא רק עם טאבולה, אלא עם עוד מיליון ספקיות מדיה אחרות. אבל
וזה משהו ששווה הרבה כסף.
נכון, וזה משהו שצריך לכתוב לו קוד ולהשקיע בו מאמצי פיתוח, והתחלנו לצורך העניין גם לנסות בכלל לפנות למפורסמים ולהבין השאלה שלי, אם יש לנו או אין לנו, היא משנה, היא game changer בתחום הזה.
יש לנו או אין לנו מה?
את האינטגרציה הזאת היא קיימת.
אוקיי.
את תו התקן, כאילו.
כן.
זו שאלה מעניינת, כי זה כמו זה לשאול את השאלה ולהגיד, קריטי לכם שיהיה לנו תו תקן שהטראפיק שלנו הוא באמת הטראפיק? אז רגע, שנייה. מה, הטראפיק שלכם זה לא באמת הטראפיק? למה אתם צריכים את התו תקן הזה עם הטראפיק?
אז נכון, אז אנחנו לא, אז קודם כל, תראה, בסופו של דבר כן צריכים את התו תקן הזה, כי אנשים רוצים לדעת שזה מקור חיצוני, unbiased, שנותן את החותמת הזאת, ובסופו של דבר, by the way, זה בכלל לא משנה אם הקטגוריזציה שלו היא נכונה. מה שמשנה זה שזה unbiased party בתוך התעשייה שסומכים עליו. אבל אנחנו לא הלכנו ושאלנו האם אתם רוצים את זה, כמובן, אלא אנחנו הלכנו ואמרנו שיש לנו את הפונקציונליות הזאת, בחלק מהמקרים עוד לפני שהיה לנו אותה, אבל אז בדקנו האם האם זה עוזר לסגור את העסקה, והאם כשהעסקה נכנסת, אנשים גם מבקשים להשתמש בפונקציונליות הזו.
ואז זה בעיה, כי אין אותה עדיין.
לא, אז עשינו
אז כן, זה יבוא.
אז יש פה, כאילו, באמת
תמיד המרקטינג האלה מבטיחים, ואז צריך ללכת לפתח.
אז יש פה איזה קונפליקט, כי אתה רוצה מצד אחד, כדי לא להגיע מאוחר מדי לשוק, כדי לעשות ולידציה נכונה שאתה מפתח את הדברים הנכונים, את הדברים שנותנים באמת ערך אמיתי ללקוח, אז אתה רוצה לצאת בשלבים שלא הכל מפונש עד הסוף, אבל אתה גם לא רוצה לסגור עסקה ואז לא להיות מסוגל לדלבר אותה. לפחות, תראה, אני פחות בעולמות הסטארט-אפים, אז אני לא יודעת איך זה בסטארט-אפים, אבל בחברה, בגודל של טבולה, יש כן ציפייה מסוימת, שאגב, לא רק מלקוחות, גם מאנשי המחירות שלנו. זה קורפורט, הם מצפים שמה שהם מוכרים, זה מה שגם יהיה. ועשינו את זה רק במקומות שבהם הרגשנו שאם הלקוח ירצה את הדבר הזה, אנחנו יכולים לעבוד יומיים, שלושה, כל היום וכל הלילה, ולתת לו את זה. לא עם משהו שיקח לנו חודשים לפתח אחר כך.
אז קורפורט סטארט-אפיסטי כזה, שיכול מתישהו להיות גמיש ומתישהו להיות קורפורט.
כן.
אבל
זה קורה בכל, גם בסטארט-אפ וגם בקורפורט. אם יש לך ביזנס אימפקט חזק מספיק ומיידי מספיק, אתה מלחיץ את המערכת.
נראה לי שזה קצת גם תרבות ישראלית כזאת של, לא יודע. עבדתי בקורפורט שהגישה הייתה טיפה שונה.
לא, בוא, בסדר. עבדת בחברה, כאילו
קורפורט של הקורפורט.
כן, כן.
רגע, אז אם אני מבין נכון, אז בודקים את השוק, מכניסים ככה אצבע על המים, כדי לראות חם קר, להבין אם יש דרישה, אין דרישה, ואם יש דרישה, אז האם דרישה ששווה להתחיל פיתוח ולהשיק מוצר? ומה אז בעצם? כאילו פיתחנו, הגענו לאיזשהו MVP, נתנו למשתמשים הראשונים להתחיל להשתמש, איך הגענו למשתמשים האלה? זה לקוחות בטא, או
פחות קראנו לזה בטא פה, כי שוב, התחושה הייתה שזה לקוחות שלא רוצים לדעת שהם בבטא. אבל אני מניחה שאפשר לקרוא לזה soft launch, אני לא יודעת איך לתת לזה מונח פורמלי. שמחנו על ראשי המחירות שלנו בארצות הברית, תרגטנו, ניסינו לפצח, אגב, אני חושבת בדיעבד שלא עשינו את זה מוקדם מדי, עשינו את זה יותר דווקא בשנה האחרונה, אבל ניסינו לפצח גם את המבנה של החברות האלה, את המבנה של האג'נסיז, כדי לדעת לאיזה decision makers אנחנו רוצים לפנות, וגם לתרגט אותם גם בכנסים המתאימים, גם בקמפיינים ממומנים בסושיאל לצורך העניין, ולהגיע להם. המוצר הזה הוא מאוד, גם, הוא מאוד ספציפי לשוק. בסופו של דבר, מה מעניין את הלקוחות מהסוג הזה בהודו, לעומת מה מעניין אותם באוסטרליה, לעומת מה מעניין אותם בארצות הברית, מאוד משתנה בתוך הפונקציונליות של המוצר, בתוך מה שאנחנו מציעים כחלק מהחבילה הזאת, וגם המחירים מאוד משתנים. אז הייתה לנו גם עבודה פר מרקט, כמובן שהתחלנו בארצות הברית, כמו כולם, אבל גם התרחבנו ובדקנו את זה בשווקים נוספים, ועשינו התאמות. עכשיו, זה פרויקט מאוד גדול. יצא לי לאחרונה לדבר עם חברה אחרת שאמרה שהם גם חושבים להביא מנהלי פרויקטים לתוך עולמות הפרודקט מרקטינג. מאחר וגו טו מרקט של מוצרים מורכבים הופך להיות מין פרויקט כזה גדול עם המון חתיכות, בסוף אתה צריך לנהל את זה מול פרודקט, מול פיתוח, מול אנליסטים, מול מרקטינג. יש לנו מחלקת מרקטינג של, אני רוצה להגיד, באזורי ה-60 איש, אני מקווה שאני צודקת. וכמובן שמול ארגון המחירות שלנו, שאמרנו שזה מאות אנשים ברחבי העולם, וצריך לנהל גם את כל החתיכות השונות של מה זה המוצר הזה בכלל, אבל גם את כל החתיכות השונות של ההשקה בצורה הדרגתית.
זה מעניין ממש, כי אתה יודע, מדברים על השקות, ואמרנו MVP או A-B טסטינג או כאלה, ובעצם יש פה A-B טסט שנעשה על ידי אנשים, אנשי מחירות, חלק מדברים את המוצר החדש, חלק לא מדברים את המוצר החדש, רואים איך זה, האם זה משפיע על המחירות, האם זה לא משפיע על המחירות?
כן.
ככה, קהל הכוחות, כביכול, הדאטה-סט שעליו עובדים הוא קטן מאוד, כי אין פה, זה לא מאות לקוחות, או אלפי לקוחות.
וגם בסוף זה
אתה צריך לקבל החלטות.
זה ביטובי שאתה נוגע.
בדיוק.
באנשים, זה לא סאס כזה שאתה
אמרת, אנחנו מטרגטים את ה-decision makers, זה כאילו עבודת נקרא לזה מרקטינג, BDR, SDR כזאת מאוד זה. זה נשמע כאילו
עכשיו אתה גם SDR'ים, לא הזכרתי את ה-SDR'ים שלנו, אתה גם
מצדק. רגע, הנה.
זה כאילו הצלחתם למצר, כמו שאמרת קודם.
אני עוד לא הבנתי מה זה, אני כאילו נתתי לה לזרום. to product, הבנתי, אוקיי.
המצאתי מילה?
כן, כן.
יכולה לקחת את יוצרים, יאללה.
זה לגמרי. לא, את עשית יותר טוב, קראת לזה מיצור, שזה תמיד האוטו-קורקט שלי באייפון הזה, אבל כאילו סוג של בניתם תהליך שבדרך כלל קורה דיגיטלית, וכל המוצרים דיגיטליים, על אנשים, תכלס, וזה תהליך שנשמע כאילו מהצד, מאיך שתיארת אותו, הוא צריך להיות מאוד מאוד מדויק, כי את בונה פה חתיכת מוצר שצריך לקבל החלטות מהר יחסית, עם מעט מאוד דאטה שמאוד קשה להשיג.
אני חושב שהצ'אלנג' היותר ייחודי פה זה שמדובר, א', על לקוחות קיימים שבטח משלמים המון כסף.
לא, אבל הם רוצים להביא לקוחות קיימים.
לקוחות חדשים לגמרי.
אבל כשעשיתם את הטסטים, זה היה גם לקוחות חדשים?
זה היה ברוב המוחלט לקוחות חדשים.
הם עשו טסטים על תהליך המחירה. אתה מבין? יש פה משהו שהוא... אתה אומר, אני עושה עכשיו conversion optimization על בני אדם.
לא חשבתי על זה ככה.
זה... אני...
אבל בסוף זה נמדד ב-win-loss רגיל. הסתכלנו על כמות ה-opportunities, כמות הלקוחות שפנינו עליהם, הסתכלנו כמה מתוכם הצלחנו לזכות. בדקנו אם זה
משפר.
אז פה זה קצת מסתבך. כי על הנייר זה עבד. בדיעבד אני חושבת שזה לא הייתה מטריקה מספיק מדויקת.
מה עבד? ראיתם עלייה בווין לעומת הלוס? או שמשהו אחר?
התוצאה, איך קוראים לזה שאנחנו מסתכלים על המונה והמכנה ביחד? זה התוצאה השתפרה?
לא יודע, אני 3 יחידות מתמטיקה, אז כן.
נשמע כמו התוצאה.
אז המדד היה שיפור במדד.
אוקיי.
אבל קודם כל לא היה שם הסתכלות מספיק איכותנית. זאת אומרת, תיאורטית, ידענו, אנחנו יודעים שהמוצר הזה מתאים יש לנו target audience מסוים, אבל לא בידלנו את ה-win-loss analysis בצורה שבדקנו רק את ה-target audience שלנו, ולא הסתכלנו על מי זה הלקוחות האלה, ולא הסתכלנו על כמה זמן הם נשארים. זאת אומרת, סבבה, אז זה שיפר את ה-wins, את ה-opportunities שבאמת מתקנברטים, אבל מה שראינו זה שאחרי זמן לא מאוד ארוך, הלקוחות האלה עברו לפתרונות אחרים של lower funnel, ואני לא מתכוונת אימצו גם פתרונות של lower funnel, כי זה בסדר, כי יש תקציבים מסוגים שונים, אלא עברו רק ל-lower funnel, או שהם churned ועזבו את הבולה. וזה כמובן לא רצוי, במיוחד לא אחרי כל ההשקעה במוצר הזה, גם ברמה הפיתוחית, גם ברמה השיווקית. אז ניסינו להבין מה קרה, הסתכלנו, ניתחנו את הפאנל, הרבה מאוד הסתכלות על הדאטה, חלילה לא להשמיץ את האנליסטים האלופים שלנו, אבל הדאטה לא סיפר את הסיפור המלא פה, ואז התחלנו לעשות גם רעיונות עם אנשי המחירות,
לקוחות,
כשהצלחנו, שוב, זה גם קשה עם לקוחות.
כן, כן, זה קשה, כי הלקוחות זה היו, נגיד, הפאבלישרים, או הלקוח של הפאבלישר?
לא, לא, הלקוח במקרה הזה זה אייג'נסי, אבל זה יכול להיות גם טופ 6 אייג'נסיז כזה מהגדולים בעולם, שמריצה קמפיין ספציפי, ו... טבולה זה לא בראש מעייניה, במיוחד אם היא לא הייתה מרוצה מהפתרון שהיא קיבלה באותו רגע. אבל ברעיונות שכן הצלחנו לעשות, אני אעשה רגע שיימלס פלאג על הדרך, ואני אגיד שהיום, בניגוד ללפני שנתיים, יש לנו קהילה שהתחלנו לבנות, שזה, אני לא אגיד שזה לא קיים, אבל זה פחות נפוץ בעולמות ה-B2B, אבל יצרנו כזאת קהילה של מפרסמים שעובדים איתנו לאורך זמן, שהם hands-on, שמוציאים מספיק כסף, ואנחנו ממש שותפים פעילים שלנו בכל מה שקשור לחדשנות מוצרית. שאני חושבת שאם היה לנו את הקהילה הזאת לפני שנתיים, אז כנראה שהיינו עושים את התהליך הזה יותר טוב.
הם עוזרים לכם לעשות ולידציה? כאילו, קהילה יסודית כזאת, זה לא משהו שעכשיו אני יכול בפייסבוק להצטרף לטבולה פאבלישרס.
טבולה אדברטייזרס, I'm on the advertiser side. אבל זה קהילה שהיא לא סודית, יש לה איזה ערוץ סלאק שצריך הזמנה אליו.
כן, אוקיי, בסדר, זה משהו פנימי, כן.
כן, אבל אנחנו, כל מוצר חדש אנחנו מוציאים אליהם קודם, אנחנו עושים איתם, מעדכנים אותם למוצרים חדשים שאנחנו שוקלים על רעיונות וקונספטים שיש לנו, עולים איתם לרעיונות כדי להבין מעניין אותם, לא מעניין אותם, מראים להם מוקים בפיגמה כזה, לפני שאנחנו מתחילים לפתח.
זה אתם עושים? פרודקט מרקטינג? או ש-UX, פרודקט,
אז אנחנו מנהלים את הקהילה הזאת ומובילים את זה, כמובן שזה בשיתוף עם מחלקת המוצר ועם אנשי ה-UX.
איזה כיף זה שיש כזה.
וואו, איזה כיף זה.
אני אומרת, אני יכולה טיפה להוריד ולהגיד שאני אומרת אנשי UX, אבל יש לנו כזה 1.5, אבל מהממים.
לא, כיף שיש כזאת קהילה, כאילו מישהו לעשות מול הפול כזה של ולידציה, נורא מהירה ואותנטית, כי בטח גם אתם שומעים לא רק מה שאתם רוצים לשמוע, אני מניח בחלק מהמקרים, אבל אני
מקווה שאנחנו מראיינים מספיק טוב כדי לשמוע לא רק מה שאנחנו רוצים לשמוע, זה תמיד האתגר.
היו לי שאלות.
כן. על מה דיברנו?
לא, דיברנו על זה שהיה צ'רן, ואחרי זה עשיתם רעיונות. אבל גם עוד לפני שאני אתן לך להשלים את התשובה, היו לי שאלות גם ברמת המסג'ינג והסיילס אנבלמנט שיצאתם למהלך הזה. עם מה ציידתם את אנשי המחירות? האם עשיתם A-B טסטינג, נגיד, על המסג'ינג, על ה-value proposition הנכונים, או שבעצם עשיתם, זאת אומרת, היה לכם בראש את מה נכון, ועם זה הלכתם לשוק?
אז אני לא יכולה להגיד שעשינו A-B טסטינג, כי A-B טסטינג זה בו זמנית. עשינו תהליך ובו שיפרנו את המסייג'ינג שלנו לאורך זמן, אבל היה שלב מסוים שבו כבר החלטנו שאנחנו, אני לא אגיד שזה general availability, אבל שאנחנו כבר מכריזים על המוצר הזה בקול יותר גדול, שאגב זה חלק מהדילמה, מתי כבר להכריז על זה, מתי זה מספיק, מתי אנחנו מספיק מוכנים. מבחינת Sales Enablement, אז הרבה מאוד טריינינגים, גם על מה זה המוצר הזה.
אמר טריינינגים ואריאל נדלק פה. אדידס, וזה, כן, הוא מאוד אוהב. כן.
אז אוקיי, אז הרבה מאוד סשנים של טריינינג לאנשי המחירות שלנו. אמרתי גם על הפונקציונליות של המוצר, אבל בעיקר על איך למכור אותו. Sales Pitch Deck, One Sheeter,
Battle Cards. לא, אבל פה השאלה, אני חושב, השאלה של גבע הייתה, מה התהליך שעשיתם, תכלס, כדי להגיע ל... מסג'ינג הנכון?
כדי לדעת מה לשים על כל הכלים האלה שהזכרת.
זה מעניין.
כאילו זיקוק של ה-value proposition, של איך הלקוח יתפוס את זה בסוף, שהוא פעם ראשונה יתקל בזה. או איך איש המחירות יציג לו את זה בכלל.
אז...
שאלה טובה.
בגלל שזה לקוח, בגלל שזה נתח שוק נוסף, בגלל שזה לקוחות חדשים, זה בעצם, זה לאו דווקא איך אני מציג את המוצר הזה, אלא זה איך אני מציג את טבולה, כשהקור של ההצעה שלי זה המוצר הזה. כי טבולה יודעת לעשות פרפורמנס אדברטייזינג, אבל... פרפורמנס אדברטייזינג, אבל עכשיו אני באה למפרסמים האלה, ואני אומר להם, but that's not all. ו... הרבה מזה חוזר לפוזישנינג המקורי, ששוב, עושים לו עריכות ככל שמתקדמים בטסטינג, ולהבין מה זה המוצר הזה, ובשביל מי זה, ולמה הם צריכים את זה, ומה מייחד את הבולה לעומת המתחרים, שהמקרה הזה זה דווקא לא Outbrain, אלא יותר בעולמות ה-Teeds וה-Triple Lift.
אמה? היא עשתה name dropping למשהו בתעשייה שלה.
זה הזה של הציקטוויצים, כאילו. מה?
ו-Teeds ו-Triple Lift. זה חברות שהן פעילות באזורים האלה.
באזורים של brand awareness, של online brand awareness, כאילו?
בתחומים של ה-open web, כן.
וואלה.
כן. ו... אז למה אמרתי, למה טבולה ולא הם, וגם למה עכשיו?
אז כאילו דייקתם, נקרא לזה במקביל, גם את המסרים וגם את הלקוחות.
נכון.
שלהם אתם פונים.
נכון. וגם את אנשי המחירות? כאילו זה, אמרת שיש 300 אנשי מחירות, אז כולם השתתפו
לא,
מהלך, או שזה
לא,
הנקודתי?
אז קודם כל לא הצענו את זה בכל השווקים, כי כמו שאמרתי, זה גם, זה עבודה כזאת פר מרקט, ולצורך העניין עשינו rate cards, אז כדי לעשות rate cards, אתה צריך לעשות ממש competitive research באותה מדינה, וגם להסתכל על מה המתחרים מציעים, גם להסתכל על מה מפרסמים מחפשים, גם להסתכל על איך אתה מכסה את עלויות הסופליי שלך באותה מדינה. לא רצינו לפתוח את זה בכל העולם, זה לא, במקביל, זה לא היה הגיוני. אני חושבת...
זה הפוקוס.
כן. אז התחל מארצות הברית, כמו שאמרנו קודם, זה גם המקום שיש לנו בו. שם הכי קל. שם מחירות. אני לא יודעת אם הכי קל, זה כבר שאלה אחרת, אבל...
להם קשה, לך קל.
עשינו באמת לונץ' שעבד ברמה המרקטיאלית. הצלחנו להביא לידים, הצלחנו גם להוריד אותם במולך... במולך?
במורד.
אני ממש ממציאה פה מילים היום. במורד, אבל זה כבר לא יעבוד לי, זה לא כמו המיצור. במורד הפאנל. אבל אנשי המחירות, אפשר להגיד, אפילו יתר על המידה התלהבו על זה, מזה. וזה מה שגילינו כשעשינו את הרעיונות. הבנו שבסופו של דבר...
אז הם מכרו את זה במקום דברים אחרים?
הם מכרו את זה ללקוחות שזה בכלל לא מעניין אותם awareness. למעשה, אפשר להגיד שעיקרנו להם את המחירים, כי המוצרים האלה מגיעים עם פרמיה נוספת, בגלל השירותים הנוספים שהם מציעים, ובגלל הפלייסמנטים המאוד ייחודיים, ומצד שני גם הוקטנו להם מאוד את הסקל, כי שוב, זה טראפיק יותר ממוקד, פלייסמנטים יותר ספציפיים, אז נתנו להם פחות טראפיק במחירים יותר גבוהים, שיבשנו להם קצת את ה-ROI, את ה-Cost per Acquisition, ואז ברור... שהם היו מתוסכלים מזה, והם העדיפו או לעזוב את הבולה, או אם יש להם איש מחירות שמצליח לתפוס אותם בזמן, אז לעבור לפתרונות אחרים. וניסינו להבין למה בעצם הדבר הזה קרה, ובסופו של דבר, קודם כל אנשי מחירות, אני בטוחה שגם אתם מכירים את זה, הם מתלהבים מכל מה שסקסי וחדש, דווקא בגלל שה... לא?
הם אוהבים למכור מה שמביא הרבה כסף, ומחירה קלה.
כן,
אבל... לא, תראה, ספציפית השוק האמריקאי, זה אנשי מחירות שהם טיפוס כזה, לא יודע, לפחות אלה שאני עבדתי איתם בכמה שנים האחרונות, ואני רק B2B אנשי מחירות, לא זה.
עבדתי עם, לא עם המון, אבל בוא נאמר, חוויה שלי בלושה, כשהייתי בלושה, אז היה את המוצר העיקרי של לושה, שהוא some kind of plugin שיושב על הדפדפן ומאפשר לכם לקבל נתונים בלינקדין.
על מי שגולש, כן. בצורות
וכאלה. לא, לא, על מי שגולש. לא, זה נכון. ואז השקנו את מוצר הפרוספקטינג, שמאפשר לך לעשות חיפוש בלושה ולקבל את זה. ולאנשי המחירות היה פתאום נורא קשה למכור את זה, כי זה לא היה הקהל שהם עבדו איתו קודם. זה היה לשנות חברות, זה היה לשנות מחירים, כי פתאום צורך קרדיטים של לושה בקצבים פסיכיים, לא אחד-אחד, אתה פתאום יכול לצרוך 100 ביחד, 200 ביחד, וזה שינה להם את זה. עכשיו, יש כאלה שהצליחו להבין את זה, אבל היו לא מעט אנשי מחירות שזה הפחיד אותם.
הוציא אותם מאזור נוחות שלהם.
עכשיו, פה במקרה הזה, זה לעשות את זה, כאילו לעשות מוצר שהוא מוצר פרימיום, שמתאים לחלק לא גדול מהלקוחות, ולא רק זה, רוב הלקוחות, כל הלקוחות של טאבולה לפני זה, הם לקוחות של פרפורמנס. שאתה אומר, בוא, אנחנו מוכרים עכשיו גם awareness. We're not talking about acquisition anymore. Mm-hmm. וכאילו, זה משהו אחר לגמרי.
כן, אז חלקם הגיבו לזה באמצעות זה שהם מכרו את הפתרון הזה דווקא ללקוחות פרפורמנס, כי אז המחירה על הנייר הייתה קלה, קלה יותר.
ללקוחות קיימים, כאילו?
לא, גם ללקוחות, דווקא לא הייתי הולכת לכיוונים של לקוחות קיימים, לקוחות חדשים, אבל ללקוחות שזה לא הפתרון שהתאים להם. וכמו שאמרנו, זה לא עבד. הם התלהבו מזה שזה סקסי, הם התלהבו מזה שנתנו להם קולטרל מעולה.
אוקיי.
אני פה כבר נותנת קרדיט למחלקת המרקטינג המהממת שלנו. כן, אתה רוצה לעשות לי מחיאות כפיים? קדימה.
כל הכבוד למרקטינג של טאבולה.
אז בעצם היה פספוס במוצר, כי עשיתם עבודה טובה מדי.
אני חושבת שכשניסיתי, כמובן שזה נשמע מצוין, אני מוכנה ללכת עם המסקנה הזאת, אבל אם אני צריכה כאילו להיות יותר אמיתית עם עצמי, אני חושבת שמה שקרה זה שלא דייקנו לאנשי המחירות שלנו מתי לא. אז יש אנליזה, זה קצת מוגזם לקרוא לאנליזה, אבל אני עובדת בחברה שהיא גם אמריקאית, אז is not analysis. שזה פשוט לשבת מול דף נייר ולהגיד מה המוצר הזה כן ומה הוא לא, ולמי הוא כן ולמי הוא לא. ואנחנו עושים את זה ברוב המוצרים שלנו כחלק מהתהליך עבודה הראשוני שלנו על המוצר, יחד עם הטסטינג, חלק מהפוזישנינג, אבל אנחנו לא חלקנו את זה עם אנשי המחירות.
וואו. קודם כל, פעם ראשונה שאני שומע על זה, חושב שזה דבר מדהים. למי זה לא? זה וואו.
זה נראה פשוט, זה נראה אפילו, זה נראה טיפה מפגר, אבל זה לאנשי מחירות מפיל המון 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 סימונים. ויש לנו גם קצת כללת ידע כפרודקט מרקטרס, כי אנחנו בתוך המוצר, וזה נראה לנו נורא ברור מי השוק שלנו, אבל הם לא חיים את זה. הם חיים את המחירות, הם חיים את הקווטות, והם צריכים שנדייק את זה עבורם. ולדעתי זה היה הפספוס הכי גדול שלנו בתוך התהליך הזה. לא היחיד, אבל כן. כן.
אוקיי, מה קורה עם המוצר הזה היום?
המוצר חי ובועט.
חי וקיים.
כן.
את אומרת שההשקה הייתה מפוספסת?
חלקית.
ואז חזרתם ללוח הציור ודייקתם את מה שהיה צריך לדייק?
בעיקר ברמה המרקטיאלית. בעיקר ברמה אפילו הסייל אנייבלמנטית. סייל אנייבלמנטית. אנחנו עדיין עושים שיפורים למוצר. אנחנו לא מפסיקים לעבוד ולעשות לו התאמות ותיקונים ולהפוך אותו ליותר רלוונטי וווליובול. אבל התיקונים המשמעותיים היו יותר באמת איך לייצג את זה מול אנשי המחירות. אגב, זה מאוד קשה לעשות את זה בדיעבד מול אנשי מחירות קיימים. זאת אומרת, כשבא היום איש מחירות חדש, אני מרגישה שיותר קל לנו לדייק את זה עבורו. כן, אבל אנשי המחירות שהיו אז, כשהמסרים היו קצת מטושטשים, לפעמים אנחנו עדיין רואים את השאריות של זה.
מתי זה היה?
אני חושבת שרוב מה שאני מדברת עליו זה כזה איפשהו בין חצי שנה לשנה, קורונה כזה מבלבלת לי את כל הלוחות זמנים.
איפשהו בתקופת הקורונה.
אני עדיין ב-2019.
אגב, זה עוד חלק גדול מכמה היה קשה לעשות ולידציה לדבר הזה, כי זה לקוחות שתיאורטית, אם אתה רוצה באמת לבוא איתם בממשק, אתה צריך לנסוע ולפגוש אותם, אבל היי, יש קורונה. אז
נורא קשה עם הקורונה הזאת.
לא, עדיין, נגמר.
חזר עכשיו.
לא, זה פייק, זה לא באמת.
אז זה הפספוס המשמעותי. היו כמובן עוד קטנים יותר. הזכרתי מקודם שלא עשינו מספיק דיוק בפרסונות, בתוך העולמות של האג'נסיז.
אבל זה כאילו תחת דיוק לצורך העניין של קאסטמרס.
נכון.
כאילו נכנסתם למרקט חדש, אני קורא לזה מרקט חדש, כי זה לא הפרפורמנס.
נכון.
לא הגדרתם במיליון אחוז טוב את הקסטמר שלהם אתם פונים.
נכון.
את המסג'ינג עשיתם תוך כדי, את הדיוק של הקסטמר עשיתם תוך כדי.
כשאתה אומר את זה ככה זה נשמע רע, זה פשוט מאוד אג'ילי ודינמי מצידנו.
לא, 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 לא. אבל זה בדיוק עניין, זה אחלה. את גם אמרת שזה לקח כאילו שנתיים, אבל זה יותר מהגיוני שזה ייקח שנתיים, תהליך כזה. כי זה קורה על כל כך מעט לקרות, וזה בחלק גדול מהמקרים, תהליכי מחירה שהם לא תהליכי מחירה קצרים. רוצה להאמין.
כן, נכון.
אז זה משהו שלוקח זמן. כלומר, יש פה... זה כאילו להגיד מוצר חדש, זה כאילו, זה נשמע קטן. אחרי ששמעתי את הסיפור, זה לא מוצר חדש, זה כאילו... זה...
פרודקט חדש.
כן, כן, זה פרודקט. זה מיצור חדש. כן, כן, לא, זה יותר רחב, כי זה שוק חדש, וזה פרייסינג חדש, וצריך גם לנסות, אני מעריך... פרייסינג שונה באותו שוק, כאילו, ועל לקוחות שונים. כאילו, יש פה המון דברים שהם סימני שאלה שצריך לפתור תוך כדי,
נכון.
וגם כשאתה יוצא, בסוף אתה אומר, רגע שנייה, פספסתי משהו, אז אתה חוזר ואתה מתקן.
נכון.
כאילו, והכל בסדר, זה אמור לקרות ככה. אם יש לך מוצר מספיק טוב, שמעניין שוק מספיק גדול, אתה תעשה בסוף מספיק איטרציות כדי שזה יצליח. נראה לי.
שמע מאוד אופטימי, סך
הכל. כן. שמע מאוד אריאל.
אני אופטימי.
כן, יפה. אז עוד לקחים היו דברים שאחר כך עשיתם בצורה שונה, דייקתם יותר.
אני חושבת שבהקשר הזה אלה היו פוספוסים המרכזיים. הלקחים, דיברנו על ה-early adopters שיש לנו היום. שוב, זה לא מתאים לכל צורך, כי זה קהילה של לקוחות קיימים וכזה hands-on, וזה לא, לצורך העניין, לאו דווקא יוכלו לספר לנו הרבה על יציאה לשוק חדש. אבל זה כן נותן לנו הרבה ערך בלשמוע את ה-voice of the customer, ולאפיין את מי זה הלקוח, מי זה הפרסונה בשלב יותר מוקדם. דיברנו על is not, ממליצה לכולכם בחום. ובאופן כללי, by the way, הדברים הפשוטים, אנחנו נוטים לפעמים לסבך דברים, לפעמים זה הדברים הפשוטים that make all of the difference. אני יכולה לתת לכם סיפור של מקרה שבו הגדרנו, עשינו מחקר הרבה 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 יותר לעומק של מה זה השוק, כדי להחליט איך להציב את המטרות שלנו, ולהבין למה האדופשן שלנו מאוד מאוד נמוך, אבל זה קצת לוקח אותנו למוצרים אחרים. כמה זמן נשאר לנו?
יש לנו 10 דקות.
וואה, 10 דקות זה שאפתני.
קדימה.
כן.
אז מוצר דומה אך מאוד מאוד שונה, פחות ללקוחות חדשים, מוצר פרטי, מוצר שנועד פשוט לשפר את הפרפורמנס ללקוחות הקיימים שלנו. קוראים לו היום Motion Ads.
איך?
Motion Ads. Motion Ads, אוקיי. תנועה.
מודעות בתנועה.
בפועל, אם אני מפשטת את זה רגע, זה, אני לא רוצה לקרוא לזה וידאו, כי זה חלק מהלקחים שעסקנו, אבל זה אנימציה, אם תרצו גיף, שאנחנו מריצים בתוך שטחי הפרסום הרגילים שלנו, פשוט כי זה מושך יותר קשב ותשומת לב מהיוזר, ובדרך כלל משפר ביצועים. סך הכל מוצר פשוט, יש אותו לכל הפלטפורמות המובילות.
אמור להצליח.
כן? כן. עשינו עבודה כדי לדאוג שהוא יעבוד win-win כזה, יעבוד גם למפרסמים שלנו, ישפר את הפרפורמנס להם, יעבוד גם לבעלי אתרים, לא יפגע בתוצאות שלהם, והוצאנו אותו לשוק, והאדופשן ברצפה.
אין לנו כזה של צרצר צריך לשים פה.
אוי, איך זה יכול להיות שאין לכם כזה?
זה לא הגיע עם האורך סאונד היוקרתי. יש לנו דאד ג'וקס.
והיה אדופשן נמוך למושן אדס.
ממש נמוך. ובמקרה הזה...
וזה כאילו מוצר שעולה יותר כסף.
אז אנחנו לא מתבחרים אותו דווקא בנפרד. אנחנו, המטרה שלנו זה, כמו שאמרתי, שאנשים ישתמשו בו כדי שהוא ייתן להם ערך לשפר בפרפורמנס, הם יוציאו יותר כסף עם טבולה, שווה לנו יותר כסף.
נכון.
אבל עדיין הושקעה לא מעט עבודה, ואנשים לא אוהבים להשקיע עבודה בלי לראות לזה פירות.
אז זה נורא מעניין, כי מצד אחד לא ביקשת מהם אקסטרה כסף, זה היה אמור להיות משהו קומפלינג למשהו שהם כבר עושים, אז למה דווקא פה ראיתם שאין לזה אדופשן? כאילו מה...
אז השאלה מצוינת, ואני חושבת אגב שזו שאלה שקורית המון בחברות B2B, SaaS, whatever. יש המון מוצרים שאנחנו מוצאים להעביר. לא רק בטבולה, שוב, ואין להם אדופשן, ובחלק מהמקרים חוקרים את זה לעומק, בחלק מהמקרים מבטרים, אז אנחנו החלטנו לחקור לעומק. ודווקא במקרה הזה עשינו רעיונות גם עם לקוחות וגם עם אנשי המכירות, והרגשנו שאנחנו לא מצליחים לדייק מספיק את התשובה. לא יודעת, אגב, לשים את האצבע, למה? תראו, בסוף פידבק של, ולא הזכרתי את זה בשיחה הקודמת, אבל זה תמיד נכון, פידבק של אנשי מכירות הוא תמיד biased, הם תמיד מייצגים את הזווית שלהם, הם תמיד גם רוצים להגן על העבודה שלהם. פידבק של לקוחות הוא אחלה, אבל אני חושבת שגם יונתן הזכיר את זה, אבל הם לא באמת יודעים להגיד מה הם יעשו במצבים עתידיים. במקרה הזה הלכנו ושאלנו אותם, אפילו לא עתידית, אלא למה זה לא מעניין? והיו תשובות פוליטיות מנומסות מדי. בסופו של דבר הם לא הבינו טוב. כן, זאת הנקודה.
בואו, שנייה. אני אוהב להגיד את המשפט הזה, הלקוח לא הבין את הערך, לא, לא. היינו צריכים להציג את הערך קצת שונה, וכל כאלה. בסופו של דבר, אני כלקוח טאולה, העליתי לא מעט קמפיינים, בידיי החשופות, ובסוף אתה צריך לבחור סוג של מדיה שאתה רוצה לקדם. אומרים לך, או תמונה, או גיף. נכון? אני מבין נכון? או להעלות כמה תמונות.
או גם וגם, כן, by the way, זה לא סותר.
כן, או כלומר, הלקוח מוצרית היה צריך להעלות כמה תמונות שיצרו את הגיף, או שהיה צריך להעלות גיף?
אז אתה נוגע פה, בוא נראה, אז אתה נוגע פה בדיוק בנקודה, הלקוח היה צריך להעלות גיף.
כי אם זה היה בפייבר, היה מישהו שייצר לו את הגיף.
לא.
זה מה שאתה רוצה להגיד.
לא, זה בדיוק העניין. זה לוקח אותנו כאילו למקומות של פרודקט.
אתה מכניס אותם לעבודה בקיצור, לא, זה לוקח אותך, אתה אומר להם תעשו
בדיוק,
משהו.
בדיוק, כי בסופו של דבר, אם היית אומר לקוח תעלה גיף, והלקוח מסתכל רגע משהו רגיל לעלות לטאבולה בדרך כלל, אין לו גיף. צריך עכשיו ללכת ולבקש נכון. ממישהו, או למצוא אונליין גיף מייקר, או כל מיני כאלה שתמיד יוצא באיכות מזעזעת, ואיך זה יראה פה, ואיך זה יראה שם, וגדלים ועניינים וכן הלאה, לא, 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 לא. בסוף זה כאילו עבודת פרודקט אנד פרודקט מרקטינג, של כאילו לוודא את התהליך, מה שעברו בתהליך, התהליך, לא סתם שאלתי את זה, כי הגיוני שיש פה איזשהו הסל.
אז יש פה הסל.
מוצרי.
אבל לא ידענו להגיד כמה הוא מורכב. זאת אומרת, כמה מהלקוחות שלנו באמת אין את הגיפים האלה. אז הלכנו, ושוב, רעיונות זה לאו דווקא מבינים אחת את התשובות הנכונות, עשינו משהו קצת מחוץ לקופסה. פייסבוק אד לייברי, מכירים? הלכנו לפייסבוק אד לייברי, לקחנו, אני חושבת, 100 מפרסמים. הלכנו ממש ברמה ידנית, הלכנו ובדקנו אם הם מריצים בפייסבוק גיף. מתוך מחשבה שאם אין להם גיף לפייסבוק, כנראה שגם אין להם גיף לטבולה, כן? הם לא ייצרו במיוחד, כנראה, אם הם לא ייצרו לפייסבוק. ואז התחלנו...
לא פעם גדלים?
שאלה נשתית.
למרות שאצלכם יש את זה שמתאים את הגודל אוטומטי, שזה די מגניב, אני לא זוכר קוראים לזה, אבל זה... זה אשכרה עובד.
לעשות להם שיימלס פלאג, זו חברה חיצונית, אנחנו עובדים איתה שעושה את זה.
קלאודינרי?
נכון.
אוקיי. אחד החברות הישראליות המוצלחות ביותר.
אני גם עבדתי איתם בהדפסות על הקפה, הם עשו לנו...
חולה עליהם.
חבל על זה.
והם לא נותנים חסות לפודקאסט.
לא, אוהב את המוצר, מה אני אעשה?
הם לא יודעים שאנחנו אוהבים אותם.
בדיוק. היי, קלאודינרי. כן, אוקיי.
איפה היינו? אז הסתכלנו על 100 מפרסמים, ואז קודם כל לקחנו, היה, אני חושבת, אני זורקת פה מספרים, נדמה לי 37% שזה מפרסמים שבהם השיפור בפרפורמנס לא היה מספיק טוב, ושמנו אותם בצד מראש. אחר כך מתוך ה-63 שנשארו, ממש, שוב, זה דגימה, כן? אבל ראינו של-43% מתוכם יש וידאוים. אני חושבת, אני מקווה שאני לא מבלעת את המספרים, ול-20% אין.
וידאוים סלש גיף כאילו?
סליחה, כן, אני אומרת וידאוים, וזה היה חלק מהבעיה. תכף נגיע לזה, אבל... ואז קודם כל הסתכלנו על מי שאין לו גיפים. לקוחות אנטרפרייז, לקוחות גדולים, שווה לנו, יש לנו סטודיו פה אינטרנל, שקוראים לו הקריאיטיב שופ. עזרנו להם לייצר גיפים. אחלה, פתרנו את הבעיה. לקוחות קטנים יותר, היינו צריכים משהו שהוא הרבה יותר הנדזוני. אז עלה, האמת שאנחנו מסתכלים ומפתחים כמה פתרונות באזורים האלה, גם נותנים להם גישה לסטוק לייברי של גיפים, וגם מאפשרים להם לקחת, כמו שאמרת, תמונה סטטית, ולהפוך אותה בתוך הפלטפורמה לגיף, וזה פותר להם את הבעיה. מתוך...
כי הרי בסוף כל מה שאני צריך זה משהו שזז על המסך וזה תופס את העין.
נכון, נכון.
כאילו גם אם אני אשים איזה נצנצים עכשיו, זה כאילו, זה good enough.
אז הנה, יש לך פה רעיון לסטארט-אפ.
נוסיף נצנצים.
או למוצר, כי זה קטן מדי, או למוצר של טאבולה.
כנראה.
אי, אדם דבר איתי.
ואז יש את הלקוחות שיש להם גיפים. ואז בדקנו מה הגאפ בין הגיף שיש להם בפייסבוק, לבין מה שאנחנו רוצים לשים בטאבולה. זה קצת עניינים של best practices, קצת עניינים של גאפים טכנולוגיים. בסוף, 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 היה 15% מכלל המאה הלקוחות האלה שהסתכלנו עליהם, כלומר, כנראה 15 לקוחות, שהיה להם גיף שהוא מתאים בדיוק, והם עדיין לא הריצו אותו. ואז הבנו שזה הפוקוס שלנו כפרודקט מרקטרס בעצם. זה הקבוצה שבה אנחנו רוצים להתמקד, זה הקבוצה שאנחנו רוצים להראות לה את הערך. עשינו שם עבודה של רינאימינג, לפני זה קראנו לזה וידאו, כמו שרמזתי כמה פעמים. עברנו לקרוא לזה מושן אדס, כדי לא לבלבל את זה עם הפתרונות וידאו אחרים. הפסקנו להסתכל על זה כמוצר, הסתכלנו על זה יותר כשיטת אופטימיזציה. אתה רוצה לשפר את התוצאות שלך? הנה עוד שיטה. זה הופך את זה לפחות כבד, לפחות, זה פחות נשמע כמו משהו שאתה צריך to hustle.
כן, כן, בסוף אתה אומר, אם תעלה עכשיו גיף, אז הסיכוי שלך, כאילו, לא יודע מה, ה-CTR שלך עולה ב-15%. פשוט, כאילו, ולא תעלה את הגיף.
כן, ושמנו יעד, adoption. אמרנו, אוקיי, זה ה-15% שאנחנו יכולים לגשת אליהם מיידית, רק באמצעות מאמצים של product marketing. שוב, עשינו גם מאמצים פיתוחיים בגזרות שדיברתי עליהם, אבל זה לוקח יותר זמן. אמרנו, אוקיי, מתוכם כנראה ששני שליש זה יעד יפה. אוקיי, אז 10%, אנחנו רוצים שיהיה אדופשן. זה דייק לנו את הכל. ואגב, עמדנו ביעד הזה. אבל אני, לפני זה היעד שלנו היה גבוה יותר. כי לא היה לנו מושג. מי יכול לגשת לדבר הזה? אז גבוה יותר זה אולי נשמע יותר שאפתני, אבל במקרה הזה זה גם היה לא ריאלי.
אני מאוד אוהב את התהליך הזה, ואני חושב שאם צריך לקחת משהו מה...
מהפרק
הזה, זה, אמרת, היה פספוס בשני המוצרים, כן?
נכון.
היה פספוס.
הנה, אני רק מדברת על פספוסים ואז... פה. בחיי שיש לנו גם הצלחות פה בטבולה, כן? יש לי אנשי פרודקט מרקטינג מהממים, כן?
אבל את מי מעניין הצלחות?
כולנו מצליחים.
בדיוק, בדיוק. מעניין תובנות. ואז אני אומר, התובנה העיקרית היא שעשיתי מהלך, פיתחת מוצר, שירות, לא משנה איך נקרא לזה, שהיה בו איזשהו פספוס, ואז הלכתם ודייקתם. אוקיי? עכשיו, מבחינת מאמץ, השאלה היא, מתי אתה משקיע את מאמץ הדיוק?
שאלה מצוינת.
שאלה מצוינת, אבל יש מה לדבר עליה עכשיו.
אני לא...
לא, זו שאלה ממש קצרה. יש שקף שאני מראה בכל שיעורי...
שים אותו בנוטס.
ניהול מוצר של אנשים בנוטס, שאומר בגדול שעדיף להשתמש עם מחק על שולחן הסרטוט, ולא עם פטיש 5 קילו באתר הבנייה. וזה משהו שצריך לקחת לדעתי גם פה, ולתת הרבה יותר אוויר וזמן ואורך רוח לחבר שעושים את הריסרצ' בפרודקט מרקטינג, כדי לדייק את הכל לפני.
אין ספק.
אז המצב יהיה טוב יותר.
דורית.
כן.
היה לנו לעונג.
גם לי.
פרק אותנטי מאוד, וזה לא, זה, כאילו, זה לא טריוויאלי בכלל. זה, תודה רבה. מקווה שנתנו קצת אינסייטס ל... לכמה מאזינים שיש לנו.
אני נהנתי מאוד, למדתי המון. תודה רבה.
גם אני כבר אמרתי שאנחנו מגייסים?
כן.
אנחנו מגייסים.
tabula.com/careers.
תודה רבה.